Your insight. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין. אני מקווה שעוד מעט דרור יצטרף אלינו, ואני שמח לארח את ימית אפריאט, נכון? מה אני ימית?
שמחה להתארח, מה נשמע?
נהדר, נהדר, אז ככה, מי שלא מכיר. ימית, אמא של אראל?
אראל.
אראל ושר, 8 שנים בתחום ייעוץ משכנתאות, קולגה, קודם כל קולגה וחברה. תואר ראשון של האוניברסיטה הפתוחה, ושם למדת את תחום ייעוץ המשכנתאות. אנחנו נדבר קצת על התחום גם. העסק שלך נקרא משכנתא טופ, אבל כולם מכירים אותך, ימית אפריאט. זה מספיק. יש לך, את יכולה לוותר על לקנות את הדומיין הזה. לוותר עליו, אני חושב. ויש לך את הבלוג, המרוץ לדירה.
פודקאסט.
פודקאסט, סליחה, כן. סליחה, סליחה. ברוכה הבאה.
תודה רבה. ממש נעים פה באולפן.
נעים, כן, זה... את האמת, יש לנו אחלה אולפן, אני מאוד אוהבת רדיו סול, ואנחנו...
משהו בצבעים, נותן רוגע כזה, ממש כיף.
כן, 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 ודרור, מתי שהוא יצטרף אלינו, זה דרור, הוא תקוע בפקק בדרך, אבל הוא יצטרף אלינו, אבל ככה, בואי ספרי לנו, מי זאת ימית מעבר, מעבר למה שככה... דיברנו בזמן שאני, אני צריך פשוט זמן בשביל לתייג. בפייסבוק אנחנו עושים עכשיו שידור חי, בפייסבוק...
אז מי זאת ימית מעבר? וואו, ימית היא... אמא, כמו שאמרת, לאראל וסער, גרה באורנית.
נכון, זה מקרוב. פעם אחת רציתי, לפני כמה שנים עוד שהייתי בחולון, אמרתי לך, בואי לאולפן, אמרתי, מה, וזה יום חמישי, חולון.
עכשיו שרשמת לראש העין, ישר אמרתי לך, ברור כן, שאני באה.
כן, את יכולה לקחת מונית, זה יותר זול מאשר
להתניח. לקחתי 8 דקות להגיע.
כן.
והייתה חנייה.
כן, זה גם יתרון.
ואופר, אני חיה את החלום. איזה כיף העיסוק שלנו.
לפני 10 שנים אני נכנסתי לתחום, לא חשבתי שאני יהנה מהדבר הזה. ואני חושב שהמשותף של שנינו, ותקני אותי לפי מה שאני זוכר, את לא בנקאית, לא באת מתחום הבנק, לא. נכון?
לא, לא. כלומר... באתי מהמקום ההבנה הזאת, שאפשר לקחת משפחה שחושבת שהיא עושה X ולעשות איתה Y, ולעזור לה לתכנן פיננסית את כל הדבר הזה שמשכנתא הוא חלק ממנו. אתה מסכים איתי? בסוף אנחנו לא רק יועצי משכנתאות, אנחנו הרבה 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 מעבר לזה.
אנחנו, אני חושב שאנחנו מגנים על האנשים, אני מוצא את עצמי בזמן האחרון אומר לאנשים, אל תיכעס על השין גימל, שמספר לך שהפריים ימשיך לעלות וזה יעלה לך עוד איקס כסף. אל תיכעס על השין גימל, התפקיד שלנו זה להגן עליך.
בוא תבין מה המשמעות בדיוק, של העלייה בדיוק. הזאת, תראה איך אתה מתמודד איתה, ותמשיך להבין שעשית את עסקת החלומות שלך כנראה. עוד פעם, אם עשית את זה באמת בליווי, ובצורה מושכלת מהרגע שנייה. הראשון.
שלום דרור.
צהריים טובים, אלן.
זה חזק האוזניות, רגע. מעניין עם דרור.
בסדר גמור.
שנייה ונוסיף אותך רגע
הרגע
לתמונה.
הרגע היה בחדשות, אני... אחרתי, אז הספקתי לשמוע את החדשות, ש...
אומרים, התעכבת.
אני אחרתי היום. זה נגרם כתוצאה מעיכוב באיילון, אבל אני אחרתי. אבל יש לפחות מישהי אחת שמבסוטה מהאיחור שלי, זה הבת שלי. אז אני קצתי ברווח. בקיצור, ירידה בכמות הדירות החדשות שנמכרו ברבעון האחרון.
עוד קצת, דרור, עוד קצת, עוד קצת. זהו, נהדר, נהדר, וימית גם את לפה קצת יותר.
אני לא בטוחה שהירידה בכמות הדירות היא בעקבות...
לא יודע בעקבות מה.
זה, אני מניחה שזה קשור לחוק הזה שאמור היה להיכנס, של המדד, אז אנשים כאילו קצת חיכו לראות.
יש כאן המון המון, אני חושב, בלבול בתעשייה, בתחום הזה כרגע, זה מאוד מזכיר לי לפני 8 שנים בערך, מע"מ אפס.
נכון, גם היה אמור עכשיו, היו אמורים להיות מלא מלא חתימות של עסקאות של מחיר למשתכן, והם פשוט קיבלו הודעות במייל לא להגיע לחתום. בגלל כל הנושא של מדד תשומות הבנייה. אז זה משבש את הנתונים.
שבעצם גם פה כבר, כבר יש החלטה שמצמידים רק 40%.
הם התירו לבגץ ודחו את כל החתימות של כל הלקוחות.
הבנתי. זה הסיבה.
אתה מבין איך זה מטעתע את הנתונים? כן. אנשים חושבים שבעקבות עליית הריבית במשק, אנשים מצרו את רכישות הנדלן. אבל אני לא חושבת שזה נכון.
אין לי...
שמולי, תוריד את הכיסא, כי אני יותר מדי גבוה. מזל שיש לנו כאן אנשים טובים ברדיו. אז ככה, ימית יועץ משכנתאות, מתעסקת 8 שנים בתחום הזה. לא הגיעה מעולם הבנקאי, כמוני.
מה הגיע? מה הרקע?
מה הרקע שלך, דרך אגב?
אני שיווק. אבל לא, כאילו, עבדתי בשטראוס בשיווק של הדוכני קפה אליט, מכירים? באקדמיות וברכבות. ואז עמדתי לקחת משכנתה ונחשפתי לעולם הזה, והבנתי כמה חוסר ידע יש בזה, וכמה טעויות כלכליות אפשר לעשות בזה. והתחלתי לנבור ולהתעמק, ובמשך כמה שנים יעצתי מניסיון, עד שהבנתי שאני צריכה לעסוק בזה.
רגע, אפשר לדבר על הקטע של חברת הקפה?
כן.
אני אמרת אליט, זאת אומרת שזה היה לפני האיחוד.
לא, לא, קפה אליט. הדוכנים נקראים קפה אליט.
אוקיי.
זה של שטראוס, של קבוצת שטראוס. כן.
אני רציתי לחזור 30...
אני לא כזאת, היא מבוגרת.
2 שנה אחורנית. טרום האיחוד.
טרום האיחוד, מה זה? זה היה רק נס קפה, על מה אתה מדבר?
היה לאליט. אליט החזיקה, דרך אגב, בדיוטי פרי, את החנות ממתקים. והיה לאליט תחום של קפה. אני הבאתי להם את המכונות האוטומטיות הראשונות.
יפה.
1989.
כמה שקלים ויוצא את הכוס החומה.
אני רוצה לדבר על זה בנושא צרכנות. באותם ימים, כוס... שתייה חמה עלתה 90 אגורות.
וואו.
זאת אומרת, היית מכניס שקל וקונה ב-90. הבאנו מכשירים שמחזירים עודף.
וואו, בכלל, שברתם את השוק.
הקפיץ את כמות השימוש. כי בזה שידעת שזה עולה 90 ואין לך 90 אגורות, ואתה שם שקל והוא לוקח ממך עוד 10 אגורות, פגעת בצרכנים החוכמולוגיים, אבל אני מחזיר אותך 1989.
הייתי בת 5.
כן.
בכמה אני הייתי?
אני לא אגיד.
תשע, לא, רגע. לא טוב בחשבון, 14.
אתה לא תגיד, אתה אומר.
כן, אתה לא תגיד, כי אנחנו יודעים
שמתרעתם. אפשר להבין שהייתי 20 ומשהו.
היית, כן.
25. וואלה.
טוב.
אז על מה מדברים היום?
לא, תאמת, שמע, אנחנו חושבים שאפשר לדבר על הרבה נושאים, אבל אולי נתמקד בכמה נושאים שמעניינים קצת האנשים.
בשמחה.
ואני דווקא רוצה... יש לי ש... וואו.
אגב, אני באתי מוכן, היה לי בלילה שיחות ארוכות בנושא.
אז דקה, אבל יש לי משהו שאלה, כי יש לי כזאת לקוחה, ואני כבר שאלתי 2 אנשים חוות דעת שלהם.
מה, סיור מוחות?
אני יודע את התשובה שאני חושב, אבל אני חייב לשאול את ימית.
כן.
בחורה בגיל 40, רווקה, ללא ילדים, הכנסות שלה, סביבות 16 פלוס מינוס, נכס בבעלותה, כמעט בלי משכנתה. אין כמעט כסף נזיל נוסף, רוצה לרכוש נכס נוסף.
כמה הכנסות שלה? 16?
סביבות 16. רוצה לרכוש נכס להשקעה. משכון נכס קיים, אנחנו כולם יודעים כבר איך עושים, תכף נדבר על זה, אולי במילה וחצי, משכון נכס קיים טובת ההון העצמי. אנחנו מדברים כאן על מימון של 110% בערך, כי היא רוצה גם להעמיס את כל הוצאות הדירה החדשה.
כן.
נשמע
טיפה
מופרך, בואו נמשיך לשמוע את הכיוון.
לא, רגע, בסדר.
לא, שנייה.
ואז על הנכס הנוסף, 50% מימון. זה מה שהיא החלום שלה.
כן.
הנכסים שהיא מחפשת.
כן.
למרות שאני אמרתי לה, לא לעבור את המיליון שקל.
2 מיליון.
זה לא רלוונטי.
רק, אבל צריכים להסביר למה. צריך להסביר למה.
אין לה יכולת תחזר לזה, גם אם תהיה לה הכנסה עתידית מהסחירות של הנכס שהיא רוצה לרכוש, זה לא מחזיק.
נניח, ואת יודעת מה, יכולת ש... כן, אבל אני אומר, אני הוויכוח שלי כל הזמן עם הבחורה הזאת, אני אומר, גם אם אנחנו עומדים על הקסקס של הקסקס, עם היכולת תחזר וסחירות טובה, ואין לנו מדדים וזה, מספיק שמשהו אחד משתבש, השוליים שלה מאוד מאוד צרים.
נכון.
תראה.
אולי שומעת אותנו ותראית...
אז רגע,
לא... שקל יהיה ריאלי לחלוטין, וגם לא...
רגע, אבל אתם מסתכלים...
חלק, מה שנקרא.
כן.
2 מיליון זה לא... איך בכלל זה יכול לעבור?
רגע, אז אני רוצה לשאול שאלה יותר קשה. כשאני קונה היום נכס ב-100% מימון בנקאי, מה הריבית שאני משלם עליה? מה הריבית השנתית?
מה הכוונה 100% מימון?
אני הולך לקנות בית חדש, ב2 מיליון שקל, בואו ניקח את הדוגמה, שמשכנתי נכס קיים, ולקחתי משם 1 מיליון שקל, ועל הנכס החדש עוד 1 מיליון שקל, בשביל לקנות נכס של 2 מיליון שקל. 100% כסף מהבנק.
ימי תענה, אני רק...
100% כסף מהבנק. עכשיו אני אגיד משהו אחר. במרכז, או ברוב המקומות, נכס של 2 מיליון שקל, מניב הכנסה חודשית של 5,000 שקל בחודש.
בערך, כן.
עכשיו אני שואל, כמה עולה המשכנתה?
של 2 מיליון שקל?
כן.
10,000 שקל בערך.
קצת יותר לדעתי. לא, לא, יש לו מימון חוץ בנקאי.
כן.
עזוב, לא משנה, 10.
האם, עזבו שנייה את יכולת ההחזר. האם יש בזה היגיון?
רק אם הוא מאמין חזק מאוד בעליית הערך.
יפה, אם ההשבחה היא מאוד גבוהה.
ורוצה לעשות
איזה... ואם יש לו הכנסות מיותרות, נניח הוא מרוויח 50,000, ואין לו בעיה להכניס כל חודש לכיס, עוד 5,000-6,000 שקלים, וזה לא מפריע לו במקום להכניס את החיסכון במקום אחר.
ואז מה יקרה? הבית, הוא מחזיר את הבית ב-30 שנה, כן? המחשובים שלנו היו ל-30 שנה.
לא הייתי הולך ל-30 שנה.
לא, זה ההחזר.
לא, זה כן, אבל בעוד 10 שנים אתה צריך לראות מה יתרת הקרן, מה השווי שלו, כמה הוא השקיע בנכס הזה, וכנראה שהוא יגלה שהוא ירוויח 30,000 שקל בשנה. נכון? זה פחות או יותר...
תלוי.
כן,
תלוי. והמון דברים.
לא, ברור, ההשבחה, סיפור ההשבחה פה.
אבל כאן, דרך אגב, אני נכנס...
יכול לקחת איזה דירה בפינוי-בינוי, שעוד תהיה שווה 1 מיליון שקל יותר בסיום.
נכון, אבל כאן נכנסים לעולם של ימית, שהיא באה מעולם אחר, והיא באה ומסתכלת על זה בצורה שיווקית, ואני מאמין שאת תפתת ועושה תוכנית עסקית לסיפור הזה.
ברור. תוכנית עסקית ממש
זה כמו... זה לא שליש ושליש.
בודקים את הכל, את ה... עוד פעם, אם זה באמת הרעיון הוא השבחה, השבחה או פינוי-בינוי וכדומה, אז צריך לראות 5 שנים, 7 שנים... לא 30 שנה, כי אף אחד לא יחזיק בזה 30 שנה. וגם אם הריבית תהיה גבוהה מאוד, לפעמים זה כדאי. הנה, היום היה אצלי משפחה שיש להם התכנות לרכוש איזשהו נכס ששווה כמה מיליונים טובים, בעקבות איזה ענייני ירושה, בחצי מחיר. ואין הכנסות כמעט, ומבוגרים, ולא בריאים, כל הפרמטרים שהכי... אין אפשרות להוציא את זה. אם היו אצלי במשרד, אמרתי להם, אופר, אין מצב שאתם לא מוצאים את העסקה הזאת לפועל, נמצא את הדרך, הריבית לא מעניינת, כלום לא מעניין, אנחנו נמצא את הדרך שאתם מוצאים את העסקה הזאת, כי זה עסקת החיים שלהם. אנחנו מדברים על נכס ששווה 6 מיליון, הולכים לקנות אותו ב3 מיליון.
כי הם קונים חצי מבעלותם.
כן, לא חצי, יש שם איזה עניינים. אז לא משנה מה, אנחנו חייבים להוציא את העסקה הזאת לפועל.
בסדר, אבל את משקפת להם את כל הבמפרים שיכולים להיות בדרך.
ודיברו איתי על מס רכישה, ועל מי לרשום, אמרתי להם, זה לא מעניין כרגע. אנחנו צריכים להתרכז, ואיך אנחנו מביאים את המימון אחר כך מיסים, אחר כך עניינים אחרים. בואו כרגע נמצא
לא, את הדרך. לא, אבל דווקא בקטע הזה, אמרת בואו נשים את זה רגע בצד, אז אני רוצה להיות הדביל, בסדר? בעקבות שיחתי אתמול בלילה. אם אנחנו מסתכלים מהצד החשבונאי של העסקה, אנחנו לא רואים את כל התמונה. האם כשהם יעבירו את הבעלות על שמם של הנכס, הם צפויים לשלם היטל השבחה?
יכול להיות, כן.
האם לא בודקים היטל השבחה, הפתעות.
בודקים עכשיו הכל, אני אומר, הכל ייבדק לפני.
אתמול הסתכלתי על הנכס, שהוא בבעלות משפחה משנת 1952. שאלתי, יש היטל השבחה? אמרו לי, לא יודע.
לא יודע.
אמרתי, מה זה לא יודע? סתם, ביקשתי את כתובת הרחוב. השכנים שלהם, הם אחרי שמי מכריע, היטל ההשבחה, 1,200,000.
וואו.
איך השיקר? הוא אומר, חבר'ה, זה משנה את העסקה.
כן.
משנה את העסקה. אגב, האם זו דירה יחידה בבעלותכם? לא. יש פה גם אולי מס שבח. אז שיחה של 11 בלילה שכבר הייתי שפוך לגמרי, ניסיתי להסביר שעסקה זה לא רק ההיבט השיווקי שלה, וההיבט הבימוני שלה, וההיבט החשבונאי שלה, וההיבט המיסוי שלה, וגם שלום הבית ושלום המשפחה. יש פה איזושהי הסתכלות כוללת, 360 מעלות הוליסטית, שמעט מאוד אנשים יכולים לראות אותה, ודרך אגב, בהרבה מקרים אני אומר, חבר'ה, צריך פה צוות. זה לא
רק... אני רגע,
יפה, כי סתם, אני מסתכל עכשיו, אני רואה את ה... במרבית המקרים מסתכל על השותף המימוני שאני דואג להביא לעסקה, שזה אופר, אבל אתה יודע, יש עורכי דין, אחת מהם הכרת לי אותה, מהרצליה, שאתה יודע שהיא מומחית בעולם המיסוי מקרקעין, ויש כאלה שהם ממש לא מומחים, אבל אתה יודע שהם יתקתקו את העסקה, ויש כאלה שהם ליטיגטורים ויאבצו את המסע ומתן יותר טוב. וואו, לא כזה פשוט, ואיך אמר לי אתמול בחור צעיר, נבון, שמע מה הבעיה? הבעיה היא שאתה צריך לבוא עכשיו ללקוח שלך, ולהגיד לו, תקשיב, אי אפשר לגשת לעסקה היא כמו שהיא. צריך להביא לפה כמה מומחים, כשכולם ישמעו את השיחה, לתת לך הערכה שלהם, אדוני, זה יעלה לך 40,000 שקל. מי יוציא 40,000 שקל מראש על התהליך הזה? זה פה סיפור שאנחנו כן, אני הייתי שמח שכן נדבר עליו. מי יוציא 40,000 שקל מראש בשביל לקבל חוות דעת מהעורך דין, מהזה, מהעבור, מהזה? הוא אומר, כסף גדול פה, ואתה לא מוציא את זה.
ואז אתה פתאום מקבל לפיון 200 תל השבחה שלא הייתה ערוך לזה.
בסדר, אף אחד לא... אני מאמין שאף עורך דין היום לא יחתום בלי שהוא יגיד, תביא שמי, תעשה הערכת תל השבחה. אתמול סתם למישהו בבית שמש, אני לא עובד בבית שמש, כידוע לכם. התחיל לקשקש איתי וזה אמרתי לו, תקשיב, 79 שקל. מגישים לעירייה בזה, בתל השבחה, תקבל תשובה. שמור את התשובה אליך בכלל. כן, מתאים, לא מתאים.
מעולה.
לא, זה בדיוק כמו...
אבל, דרך אגב, אני אומר לו שמי יותר.
כמה התרבים לקוחות על שמי, על מקדים, שמות מוקדמת?
לא מבינים את החשיבות.
אני יכול...
אבל זה הולך, והתודעה לזה, המודעות לזה הולכת וגדלה.
אני מחתים. אני עוסק ב... עוסק, עסקתי, בהיקפים קטנים של דירות. כשבא לקוח, ואתה מבין שהוא כבר ב-60% מימון, ואתה מבין שהוא לא מבין, אתה מחתים אותו. שאתה, לא שביקשתי לך להתייעץ עם, שהצעתי לך לבצע שמאות מוקדמת מתוך מטרה, לא להיות
כן,
איזה.
כן, אבל דרור, יש הבדל.
רשימת השמיים. הנה רשימת השמיים בבנק לאומי שמוכרת, רשימת בנק מזרחי.
שזה פדנט, וואו.
ברור.
כל הכבוד.
ברור. אתה רוצה לשמוע קטע, טוב, נו, בואו, הכוכב את זה ימיד.
לא, בדיוק אתמול ראיתי פוסט של שמי שכותב שהרבה פעמים עורכי דין מפחדים להפנות את הלקוח, כן?
אני חולה על הפוסטים.
מפחדים להפנות את הלקוח לשמאות.
אני מעריץ את הסף. מהפס
זה שאולי העסקה טיפול. מה שהם לא מבינים זה שהם מלווים אותו במילא. אז העסקה הזאת תיפול, אבל תהיה עסקה אחרת. ככה זה אצלי, יש עורך הדין שאני עובדת איתה, היא מפצירה בלקוחות להזמין שמאות, ואם העסקה מתפוצצת בשל, כמו שדרור תיאר, בעיות בפערי המימון והכל, הכל בסדר, אז ממשיכים לעסקה הבאה. הלקוח לא הלך לשום מקום, ולהפך, הוא עוד יותר מרוצה ועוד יותר מעריך את אותו איש מקצוע שנתן את ההמלצה הזאת.
חפריות של לקוחה, של עורך דין של לקוחה שלי, הנכס הוא בחכירה. היא רוכשת את זכויות החכירה, את זכויות הבעלים והסחירות שהועברו בירושה למוכר של הדירה. הבעלים שרשומים בטאבו.
עירייה.
כנסייה.
לא נתקלתם זה בחיים.
נמציא משהו.
בוא נאמר, ליליאנה לא שמעה על זה אף פעם.
כן.
אנשים פרטיים, זוג אנשים פרטיים, שרכשו והשטרות חכירה ל-2,000 שנה.
לא שמעתי על דבר כזה מעולם.
לא הייתי ניגש לעסקה כזאת.
עכשיו היא כבר חתמה חוזה, אני פתאום קולט את זה, היינו צריכים להעביר את זה מחלקה משפטית. ואני אומר לה, שמי, תבדקי מהעורך דין, מה הזכויות שאת מקבלת? אני אומר, לא, רק חכירה אני מקבלת בחוזה. אני אומר לה, שמי, אין מה לעשות, את כבר חתמת על החוזה, אתה נסע אל להשאיר, את מבינה שיכול להיות שבעוד כמה שנים, שתרצי למכור את הדירה, אולי בנק משכנתאות כזה או אחר יקשיח את העמדות שלו.
משפט
זה עסקת מזומן.
משפט שאמרת, שהוא קריטי, זה הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, איך מודדים עסקת, אם העסקה טובה או לא? אני תמיד אומר, תדע לך, עסקה טובה אם קנית טוב. לא אם מכרת טוב. חוכמה זה לא למכור טוב, חוכמה זה לקנות טוב. אבל תמיד תזכור שפעם תרצה לממש. והפרמטרים של, הם לא הם שלך. הם של מי שאתה רוצה לקנות. איך הקונה יבוא ויסתכל על ה... לא איך אתה הסתכלת על העסקה, קיבלתי 50%, זה. הקונה שיבוא, מה הוא יראה? מה הפרמטרים שלו?
הכל מסודר, היתרים וה...
יש היתרים, יש איגוש חלקה, תת חלקה, זיהוי ודאי של הנכס. הוא יושא עכשיו שם זאת אל אסף. זה נכס בחיפה. אני מת לראות את התגובות שלו, אבל... לדעתי גם הוא לא נפגע.
חכה להיום יום חמישי, ביום שני יהיה פוסט.
יכול להיות. אני מעריץ אותו, אני חושב שהוא עושה פוסטים מדהימים.
הוא ראה כבר את האישורי זכויות?
אני חושב שכן. אני מחכה לעשות את השיחה, להבין ממנו מה זה.
אני גם מאוד אוהבת את הפוסטים שלו. גם הזמנתי אותו להתארח אצלי בפודקאסט.
הוא היה דרך אגב, הוא היה פה לפני שנה, וכמות הקללות שאני קיבלתי שהוא חזר בכביש 6 לחיפה.
למה?
יום חמישי, יום חמישי זה...
את גם כן צפונית, נכון? במקור אני זוכר.
במקור מהקריות, כן.
כן, כולנו חוטאים בזה.
לא.
אפרופו קריות, חיפה, בוא נדבר רגע על אפשרויות רכישות נדלן שם באזורים האלה, שעוד המחירים לא המריאו לשחקים, ואפשר לעשות נדלן שם עם סכומים מינימליים, אופר של 200,000 שקל לבוא לעסקה.
דרור, ספר לה.
בוא נדבר על זה. אנשים חושבים, ריבית בנק ישראל עלתה, זהו, בוא נ... אני אומרת, רגע, אבל המחירים לא יפסיקו לעלות, הביקושים לא נעצרים. מחירי הנדלן ימשיכו לעלות. תעלו לרכבת.
את מדברת על חיפה או את מדברת על הקריות?
מדברת על פריפריות. חיפה, קריות, ערד, דימונה.
היא לקחת התפקיד של ריקו, כמו ששמת לב, המחירים ימשיכו לעלות.
לדעתי הוא עכשיו אוכל את עצמו. יושב במרפסת בבית, מקשיב.
איזה מרפסת בבית? מת להיכנס. הוא בשוק לוינסקי עכשיו עושה עם כל ה...
יום חמישי.
רגע, למה אין פה תמימות דעים על המחירי הנדלן שימשיכו לעלות?
אני אספר, לא, אני אגיד. יש לנו את ריקו, שהוא תמיד מסיים את המשפט שלו כבר 4-5 שנים, אני חושב, את הפינה שלו, רוצו טוסו לקנות דירה, כי המחירים ימשיכו לעלות.
הוא צודק.
זה המשפט שהוא אומר.
לא, והוא מנסה עכשיו בטח להצטרף לתוכנית, והוא זה.
בוא נראה מה
שלח הודעה.
אחד, יש פה בחדר מישהו שקנה בחיפה, ויש פה מישהו בחדר שעשה סיבובים בחיפה. הקנה זהו.
ואתה מסתובב.
אני הסתובבתי כי הבן שלי רצה לקנות, והוא בא עם סכומים כאלה. אני אגיד לך מהחוויה שלי. אני מפריד בין חיפה ובין הקריות. את חיפה עוד איכשהו אני מכיר, את הקריות ממש לא. גיליתי שאם אתה לא מכיר את העיר כמו שצריך, ישחילו אותך. ישחילו אותך, זה אומר, שאתה לא מבין שקנית הדירה ברחוב מרכזי, שנקרא נורדו, שבלילה זה הרחוב של הפרחחים והפרחחיות, ויהיה לך קשה להזכיר, שאתה לא מבין שקנית דירה בשכונה מעורבת, או שקנית בכלל שכונה בקבביר, שלא הבנת שזה...
אין ספק, צריך לעשות חקר שוק. אין פה שאלה בכלל. יש היום המון אנשי מקצוע גם שהם מומחים בזה ומלווים משקיעים. יש גם פה, כמו בכל תחום, טובים יותר וטובים פחות. וגם כאן, נכון, עוד עלויות, כמו שאמרת מקודם, אני אשים 40,000 שקל, פה אתה יכול לשים גם איזה סכום של עשרות אלפי שקלים. אבל בסוף תהיה לך עסקה טובה, ועוד פעם, כאילו מה שאתה אומר, אז מה, אמרת לו לא לקנות בחיפה לבן שלך?
אני אמרתי, ממש לא, הוא לא קנה, אבל הוא הבין שהוא צריך, קודם כל הוא בחור צעיר, הוא עוד לא השתחרר מהצבא, הוא רץ לקנות.
מהמם.
נכון?
אני בעד, עשיתי על זה פרק בדיוק על זה, על החבר'ה הצעירים, שמשתחררים מהצבא עם איזשהו סכום ראשוני, עם עבודה של 5,000 ו-7,000 שקל בחודש, וקונים נדלן.
אני אגיד לך מה למדנו. למדנו שאתה צריך, פה בכל מקום, את הגורם המקצועי, הישר והאגון, שלא ירצה להיפטר מהמלאי שקיים אצלו, אלא באמת ירצה לגרום לך לעשות עסקה טובה, ואולי תביא את החברים, או אולי לא תביא, אבל כך, זאת ההתנהלות שלו.
אחד הפרקים ערכתי צחי קווטינסקי, והוא
היה פה שבוע שעבר, שבועיים.
הייתי אצלו ביום ראשון.
אני לא, אני לא רואה את הפרסומים של הפרקים שלך, צחי מהמם, אני מאוד מחבבת אותו.
דרך אגב, אותו אני שאלתי את אותה שאלה ששאלתי אותך, והוא גם כן אמר לי אותו דבר.
שמה?
מה פתאום, שלא תקנה הבחורה הזאת.
נו.
ברור.
כן.
ברור.
אז צחי ואני דיברנו גם על ליווי משקיעים והכל, אז הוא סיפר שלוקחים מתווך, לא מלווה משקיעים, מתווך באזור חיפה, לוקח אנשים לראות דירה בחיפה, ומספר, הנה, יש פה בית ספר לאחיות, זה אזור ממש טוב, יש פוטנציאל, ואז אם אתה תבוא בבוקר, אתה תראה שזה בית ספר של אחיות, שרוב האנשים שם מגיעות מהכפרים הסמוכים במרצדסים ובאמ"ו, שהן גרות בכלל בכפרים הסמוכים, וזה בכלל לא הפוטנציאל של האנשים שאמורים לגור שם בסביבה. אז זה חקר שוק, בעצם גם לבוא, להסתכל בשעות שונות, כמו שאמרת, נורדה או בלילה, איזה סוג אנשים... זה חקר שוק.
להסתובב, להיות שם.
כן, לא לבוא פעם אחת בשעה 2 בצהריים ולהגיד, אוקיי, ביקרתי בנכס.
אני תמיד מזכיר את מנכ״ל צליל, שהקים את רשת צליל פה בארץ לפני 200 שנה. הוא הסתובב בערים וישב אצל הירקן וישב בספסל וראה איפה הוא פותח סניף ואיפה הוא לא פותח סניף ואיזה גודל של סניף הוא פותח. ודרך אגב, כשאני חיפשתי בחיפה, אנחנו ראינו 28 דירות.
וואו, זה המון.
זה המון,
אבל הבעיה, קודם כל זה היה נחמד, כי זה היה תקופת קורונה כזאת, אז זה היה בדיוק מה לצאת. אבל גם בגלל שחיפה והאזור הזה הוא מאוד מאוד גדול, אז את רואה 5 דירות, בוא נניח, באזור פלמר למטה, ואת רואה באדר קצת, ואת רואה עוד כמה דירות בשוק.
ושענן ובנשר.
בדיוק, אז פתאום, אז מאוד מהר את מגיעה ל-28, עד שאת רואה את הדירה עם הקליק.
כן.
אני מרוצה.
ברור. בכיף. אין כמו עסקת נדלן טובה.
כן, כן, ושיהיה סוחרים טובים, טפו טפו, הכל בסדר.
יהיה בעתיד, עדיין אין?
לא, יש סוחרת, נהדרת.
עשית לה איזה שיפוץ קל, קוסמטי משהו?
לא קוסמטי, עשינו שיפוץ, עשינו, השקענו.
עשית אותה ככה יפה, מושקעת שיהיה לה...
שמי, אני לקחנו את הדירה ואמרנו, אנחנו רוצים להסתכל עליה כמו שאני רוצה לגור במחר. שתהיה לדיירת...
והסתכלות, תמיד אני אומר, של רוכש, שזו הדירה הראשונה שלו.
כן, אבל דרור, ביום שאנחנו פרסמנו את הדירה, היה לי מריבה של 2 בנות על הדירה הזאת. לא היה לי יום אחד שהדירה הזאת...
לא קניתם, לא קניתם את אחת מתוך ה-27 דירות שראיתם קודם, כי ההסתכלות שלכם הייתה כאילו אנחנו באים לגור. האם אנחנו נגור בדבר כזה? אני שואל הרבה פעמים...
זה למה לקח לך 28 דירות.
כן, אבל אני אגיד לך שאני ראיתי גם דירה מקסימה
בשוק... שלכל סיר יש מכסה.
ראיתי גם דירה בשוק תלפיות, שעכשיו, לא מזמן, מדהימה, דירה נהדרת. אבל אתה יורד למטה, ויש שם תחנת סמים.
זה הסיבה, אבל...
ועדיין יהיה מי שיגור בה.
כן, אבל אתה אומר, אוקיי, אז למי...
אבל אתה לא רוצה להתעסק עם כאלה סוחרים. ברור?
אני זוכר, רק כשנכנסתי לתחום, ואחד ה... מה קרה?
סמן לך שתלחצי על המזגן קצת.
כן, שיהיה פה קצת יותר נעים.
מר אוויר.
אני זוכר שאת הדירה הראשונה שליוויתי במרכאות משקיעים, זה היו זוג חברים טובים, שאמר, הבעל אמר, אני צריך ש... אני רוצה לקנות דירה להשקעה, אבל אתה יודע, לא אני קובע, אשתי קובעת. ואשתו היא אסטניסטית.
מה היא?
מאוד נקייה, מאוד מסודר, אסטניסטית, אני אומר. אני אחרי רופא שיניים, הכל עוד רדום, אז אני מדבר מוצחי גם.
לפחות הלא
מוצחי שתי. ואז הוא אומר לי, כן, שידור. ואז הוא אומר לי, תמצא בכפר סבא. אני אומר לו, תקשיב. אני יודע שאין סיכוי שמישהו מילדיך יגור שם, אבל אתה שולח אותי לשכונות במזרח כפר סבא, שאתה כל הזמן חושב, אם בראש שלך אתה כן חושב, אם הילד יגור, או לא יגור שם. הוא לא יגור שם, אז זה לא יעבור את אשתך. ואכן צדקתי. כל בית שבנו, היא אמרה, אני מסתכלת על זה עם, לא רוצה להגיד את שמוע, מאזינים קבועים. יגור פה או לא יגור פה? לא, תקשיבי, זה לא השיקול. את צריכה להסתכל על זה ביזנס. נכון, לא,
זה עסק. בסוף זה עסק.
אין סיכוי שהבן שלך שלי. יגור שם. ולקח לי, לא 28 דירות, אבל בסדר, בסוף אתה מבין שזה לא יעזור לך. היא הלקוחה, היא קבעה שהיא תסתכל על זה בהיבט של, היא אומרת לי, תקשיב, זה שאני טיפה יותר ביקורתית, אני לא חושבת שבן אדם ראוי שיגור בדבר כזה, ואיך את אומרת, אבל תראי, גרים שם, הם מבסוטים, הם לא רוצים שתשני להם שום דבר, להפך, אל תשפצינו את הבניין, כי אנחנו רוצים להמשיך שלם 2,500 שקל, ולא שכר דירה, ולא...
ימית, איך קונים היום דירה עם הון מינימלי? כלומר, היום, גם שמחירי הדירות עולים, צריכים יותר הון ראשוני, וגם שהמשכנתא מן הסתם עולים, אז יש פחות יכולת לקנות כסף.
הכל זה עניין של מבחן ההכנסות. אם יש לך הכנסות גבוהות מאוד, ואתה רוצה לעלות על הרכבת הזאת, וגם לא רוצה להתפשר על דירה זולה, אז יש היום את הפתרונות של ההשלמת הון עצמי, כמו וויצ'ק, שנותנים עוד 10% על ה-75% של הבנק. זה גם מתחיל לצבור תאוצה עכשיו, כי מחירי הדיור לא מפסיקים לעלות, והעון העצמי של האנשים לא גדל.
אבל זה לא מפחיד שבן אדם לוקח פתאום מינוף, כמו שבזמנו היה EMI, ופתאום יותר מדי... הלוואות יש כאן, הוא לוקח כמעט, הוא יכול להגיע כאן את 85%.
כן, זה נורא תלוי בלקוחות. יש לי לקוחות שמגיעים ורוצים לעשות את המהלך הזה, ואני מנסה להוריד אותם מזה, ויש לי לקוחות שאני מפרגנת ותומכת ודוחפת אותם שיעשו את זה. כי אני רואה את הפוטנציאל הסתכרות, ואני רואה את מה שיש בצד, ואני רואה אם זה מניות, ואם זה הכנסות כל מיני דברים שאתה רואה, שאתה רואה של הבן אדם הזה, אם הוא לקח עכשיו עוד 250 השלמה.
יש אותה רשת ביטחון.
יש יותר מזה. יש כאלה שלא. אתה בקלות מגיע ל-100%, כי אם יש לך קרן פנסיה או קרן השתלמות, הם מתחננים, תיקח.
לא, אני לא ואני לא נוגעת בחשבונות
האלה.
גם לא הלוואות על חשבונם. אני מנסה שלא.
אני אומר, בקלות אנשים מגיעים ל-100%.
לא, אבל אתה יודע, הבעיה שיש, ואני ער...
אבל אני מנסה להבין את ההיגיון הכלכלי של 100%. מימון כשריבית אפקטיבית שנתית היא...
נגיד 5% עם
החוק הבנקאי. והתשואה היא 3%.
קודם כל, התשואה היא לא 3%. תלוי גם איך מחשבים את זה.
את אומרת פחות או יותר?
יותר, אם אתה מחשב את מה שהבאת בסוף, אם הבאת 200,000 שקל לעסקה של 1.5 מיליון, אז התשואה היא הרבה הרבה יותר
גבוהה. לא, התשואה על שווי הנכס.
אז היא נמוכה. אבל זה לא מעניין. מעניין כמה כסף הבאת לעסקה, ויחס למה שאתה מקבל בתמורה.
דרור, אל תשכח שתמיד הבן אדם בא ומסתכל, אומר, אני משלם שכירות 6,000, 10,000, אני רוצה להמיר את זה למשכנתא. חבל לי לשלם את הכסף לסחירות. זה א' ב', זה המשפט שאנחנו שומעים כל הזמן.
כן, אבל נתנו עכשיו דוגמה על אלה עם ההכנסות הגבוהות, אבל אלה עם ההכנסות הנמוכות, גם יכולים לקנות נדלן. אני עכשיו עושה משכנתה ללקוחה, תקשיבו טוב, שמרוויחה 5,000 שקלים בחודש. יכולה לראות לך אישור עקרוני. 5,000 שקלים, החזר חודשי על 300,000, 1,500 שקל, והיא קנתה דירה בקריות. פנטסטי, אימון עצמי נמוך יחסית, דירה עלתה 300,000, משהו כזה.
בסדר, אבל היא נכנסת למעגל הזה.
היא נכנסת למעגל הזה, ויש פוטנציאל לעליית הערך, והיא עוד לא נשואה, ויש לה חבר, והיא סטודנטית, והיא לא תרוויח 5,000 שקל עוד הרבה זמן.
אבל שהגיעה אלייך, מה החלום שלה היה שהגיעה אלייך?
היא רצתה שתהיה לה דירה, להתחיל, להיכנס לה... לדרוס את דריסת הרגל הראשונה שלה בתחום.
והילדים בגיל שלי, זה מטורף, זה מרוץ. לא דירה, דירות הוא מדבר.
אבל לכל הכבוד לו, הוא מבין.
הוא מבין.
הוא מבין שזה גם הדרך שלו, כשהוא יגיע לגיל 35-40, לשבת ככה קצת, אחורה. ולא להיות במרוץ העכברים הזה.
הוא יהיה במרוץ העכברים להמשיך לעשות עוד נדלן.
מהמם.
כנראה.
אבל אם הוא מתחיל בגיל 20 להתעסק בנדלן, ולהתנסות, וגם אם הוא יחווה, וגם אם הוא יצליח, והכל הוא מתנסה, בגיל 40 הוא יהיה במקום אחר, יהיה לו איזשהו פרוטפוליו כבר של תיקי, של נדלן, הוא יהיה לו ניסיון גדול, ידע כבר מתי להיכנס, איך להיכנס, מה טוב לו, לא טוב לו, זה מדהים בעיניי, וכל הכבוד לו, ושהוא יצליח.
אגב, הוא גם לא משחק רק ב... הוא משחק גם בשוק ההון.
מהמם.
נכון.
אני גם בעד ביזור.
ברור.
פיזור. היום גם מדברת איתי מישהי, יש לה נכס בבוקרסט, ויש לה בית בראש העין, והיא מדברת על אולי להרחיב אותו, ואולי למכור אותו, ולקנות בית אחר, ולמכור את בוקרסט בשביל כל מיני... אמרתי, למה? תשאירי את בוקרסט, ויש לך כספים בשוק ההון, תשאירי, ובואי נחשוב איך נמצא את הדרך לעשות את, את הדבר הנוסף שאת רוצה מבלי לגעת. אני מאוד בעד פיזור, מאוד מאוד חשוב. כי אם באמת יהיה איזשהו משהו שאנחנו לא צפינו, נפילה פה, נפילה... צריך שיהיה לנו גיבויים.
נכון. 3.5 דקות של שיר, ואנחנו נחזור אליכם.
היא אמרה אצלי, זה יהיה נחמד, את שריחובסקי ששעה 5, תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התיאור שלך לא תבא ערפל, לא צריך להתנצל. חכי לך בשדות, כי כן העיר גדולה, זה אותי מרשים, אך לחצות אותה זה כמו לחוש בשדה מוקשים. ואני רוצה, ואני רוצה לחבק אותך חזק בזרועותיי, אם תרצי לבוא אליי. חכי לך בשדות, קייטרינג בשש ולפני אימא, אך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, תאהבי אותי פעם שנייה, תראי הכל יהיה בסדר. שדות קוטנה, יש גם שדות ייאוש, למצוא אותך זה כמו ליצור בשדה נטוש. אני מתייאש, אני מתייאש, אז אני מביט בעיר ומקלל שילכו לעזאזל. חכה לך בשדות, קייטרינג בשש, רוח נעימה, לך בשיער פורמת קשר. תאהבי אותי פעם אחת, פעם שנייה, תראי הכל יהיה בסדר. היא אמרה אצלי, נחמד, את שריחובסקי ששעה 5, את תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא, התיאור שלך לא תבערפל, לא צריך להתנצל. חכה לך בשדות,
התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. באולפן עופר לוין, דרור בוקצ'ין, מה העניינים דרור?
נדלן עופר.
ושמחים לארח את ימית אפריאט, מה קורה ימית?
טוב, היה אחלה שיר.
היה אחלה, כן, לא, הזמן רץ, את לא, אם לא שמת לב.
מה זה רץ? הספקנו לדבר על ריביות, על שירות מדהים של לאומי במחזורים, ובום, נגמרה הפסקה.
נגמרה הפסקה. כן, כן, זה... טוב, נו, פרגנת.
טוב, על ריביות ועל תהליכים בבנקים אנחנו יכולים לדבר שעות, והזמן יעבור בשנייה וחצי.
כן, כן, ולצערי הרב, הבטן מלאה על הבנקים.
יש לי חברות שלי, שתיהן קולגות שלי, אבל הן חברות בסטיות, אנחנו נפגשות בערב, ואומרות, היום לא נדבר על עבודה.
בסדר, זה לא יעזור.
זה לא מצליח.
רגע, החברות שלך, אתי ולינה, הגרעין שלכם מאיפה הוא הגיע, הוא איפשהו ממקום העבודה, נכון?
לא, ממש לא, במקרה. ממש לא. אתי, הבן של הילדים שלנו היו ביחד בגן, וביקשו להיפגש, וככה אני והכרנו, לא ידענו בכלל ששתינו מאותו תחום. ולינה, שהייתה איתנו ככה ונחשפה הרבה הרבה לעשייה, וכמה שזה כיף ואיזה שליחות זו, אז כן הלכה לתחום בעקבות.
למעשה, את ממקימי ההתאחדות לפני...
כבר שבע שנים?
שבע, לא, לדעתי פחות, 2017, נכון?
2016.
16.
טורף, הזמן טס.
קמתם בבוקר והחלטתם להקים... אני דור שני של ההתאחדות, לא דור ראשון.
כן? לא היית במפגש הקמה? לא.
לא.
אוקיי, הצטרפת אחר כך.
לא נעים להגיד לך למה.
לא נורא.
כי עליי פסחת.
אני יודעת למה. היית בלשכה שהייתה.
לא, לא הייתי בלשכה.
גם לא?
כי על טל ועליי פסח החרם של לאומי.
אה, אז לא באתם.
אז לא, לא הבנו על
מה... תסבירו מה זה לשכה.
לא הבנו על מה מדברים.
תסבירו מה זה לשכה.
כן, היו הרבה כמוכם שחשבו שאם זה פוסח עליכם, אז לא צריך להצטרף. שזה העיקר, אבל זה לא העיקר.
לא, לא, לא היינו יותר מדי בקטע הזה.
סתם, היו כל מיני ניסיונות להתאגד רור לפני כמה שנים.
אני יודע, אני מכיר, אני רוצה שמי שמעצת השני יגבין על מה מדובר.
היו כל מיני ניסיונות להתאגד של יועצי משכנתאות.
נכון, שצריך להגיד שזה תחום שהוא לא מפוקח.
נכון, תחום שהוא לא מפוקח, ואין עליו רגולציה, כל אחד יכול לקום בבוקר ולהגיד שהוא יועץ משכנתאות. ואז היו ניסיונות לאגד, וחלק רצו לאגד רק את הוותיקים מאוד מאוד מאוד, וחלק רצו לאגד את כולם, אבל רק במטרות רווח היה. ואז באמת היה לנו משבר בתחום שאחד הבנקים הגדולים רצה לגרום לכך שיועצים פרטיים לא יוכלו לתת שירות. פשוט לא התקבל על הדעת. שלקוח לא יוכל לקבל ייעוץ אובייקטיבי ולהבין רגע בעסקה הכי גדולה שלו את המשמעויות הכלכליות. אז היה לנו, לי ולקולגה שלי אורן שלב, היה לנו קבוצת פייסבוק קטנה, חמודה, של יועצי משכנתאות. היינו מתייעצים שם, משתפים ריביות, משתפים שמאים ועורכי דין ובנקאים, וככה הרבה שיתוף והרבה ככה פרגון הדדי. והיו לנו שם איזה 70 חברים, משהו כזה. ואז אמרנו, טוב...
נרד לאילת, הוצאה מוכרת.
עוד לפני אילת, עוד לא דמיינו את אילת. אמרנו, בוא נאגד אותם רגע וננסה להילחם בדבר הזה של אותו בנק שרצה להדיר אותנו מהסניפים. הזמנו את כולם ככה למפגש, אספנו כסף, כל אחד הוציא צ'ק של 1,000+ שקל. ככה, בדרור.
את יודעת שלא הזמינו אותי אפילו כנס הזה, דרך אגב.
כי זה היה בקבוצת פייסבוק, אני לא היית חבר בה.
כן, לא, אני לא...
אמרנו, טוב, עם הכסף הזה אנחנו עולים לכנסת עם לוביסט, עם עורך דין, עם יחץ, ואנחנו הולכים לשנות את הדבר הזה, ובאמת, תוך חודשיים, שלושה, יצאה הוראה של בנק ישראל, שאף בנק לא רשאי בעצם למנוע מהלקוחות לקבל ייעוץ אובייקטיבי, ויצא הנחיות מאוד מסודרות בהקשר הזה. ואז משם הפכנו בעצם לעמותה רשמית, נקראת ברשם העמותות יועצי מימון לדיור, והיום מ-70 יועצים שהתחלנו, אנחנו כבר מעל 1,200 יועצים, חברים בהתאחדות שמשלמים דמי חבר ומקבלים כל הזמן ערך מקצועי והגנה מפני כל מיני דברים שקורים בעולם שלנו, וציבור הלווים קבל שומרי סף. כל אבלה קטנה וכל דבר שככה אנחנו מעודכנים ושומעים מהשטח, או אפילו לפני שזה יוצא, אנחנו שם, היום אנחנו נוטוריטה בתחום, יש ועדה מקצועית מאוד מכובדת, יש הנהלה שעובדת ימים ולילות, בכולם בהתנדבות דרור, ועובדים מאוד מאוד קשה, בשביל שהמקצוע הזה, אתה יודע, יהיה במעמד הראוי.
שהוא עדיין לא מפוקח וללא רגולציה.
אז אנחנו עושים כמו איזה סוג של רגולציה פנימית.
כי אני זוכר שהכרתי מישהו שהיה בוועדת קבלת חברים או משהו כזה.
אני גם מכירה מישהו כזה, תרם הרבה מזמנו.
כן, לא, אני אכיר עוד מישהו, אז אני אגיד אחרי שנצא משידור.
אז זה אופר שלנו, שהייתי, שאני הייתי עוד בהנהלה, ועזר לי המון 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 בנושא של ועדת קבלת חברים. וזהו, אנחנו עושים מעין רגולציה פנימית, אנחנו עושים ליועצים מבחן כניסה, ובודקים ככה שהם באמת באים לזה ממקום של...
אז בואו ניגע בזה.
דרך אגב, אני אוסיף רגע הערה. היום... הבנקים האלה שבעבר החרימו אותנו,
מבינים את היתרון.
הם לא מבינים, הם מחבקים אותנו.
הם מחבקים, הם נותני חסויות לכנסים שלנו, הם רוצים אותנו, הם רוצים את התיקים.
הם רוטפים אחרינו.
בוודאי.
תביאו לי לקוחות.
אבל עדיין משווק
אזורי... תזכירי לי, אחרי זה אני אראה לך משהו אחד הבנקים.
אז יש לי שתי שאלות. אני סתם רוצה לפתוח את זה, כי בטוח שיש כאלה ששואלים אותנו, רגע, אני רוצה ללמוד את התחום הזה, איפה אני לומד אותו?
יש מגוון רחב מאוד של קורסים. גם זה ראו שיש פוטנציאל באמת של הרבה כסף בתחום הזה של ללמד.
בעיקר אלה שהתפקיד שלהם זה רק ללמד.
יש קורסים טובים יותר, יש קורסים טובים פחות. צריך גם פה לבדוק ולקבל המלצות ולראות מה יצא מאותו אדם שלמד בקורס מסוים. כן. ואיזה ליווי גם ותמיכה נותנים לאחר מכן, כי הקורס של השמונה מפגשים לא שווה כלום אם אתה לא מקבל אחר כך פרקטיקה ואיזה מנטורינג כזה לאחר מכן, שזה מאוד מאוד חשוב. אתה לא יכול לייעץ לאדם על המיליון שקל שהוא לוקח אחרי קורס של שמונה מפגשים. מעבר ל...
אתה יודע מה הרקע שלך.
כן, אבל גם אם אתה עם רקע במימון, או אפילו יש כל כך הרבה דברים שצריכים לדעת, מעבר לתמיל של המשכנתה, הרבה דברים, הרבה פעמים אנשים שמגיעים אליי לעסקה, אנחנו בכלל לא מדברים על תמיל, לא מדברים על ריביות, רגע רוצים לראות איך מוציאים את זה בכלל לפועל.
היו לנו פה
מספר... וזה ניסיון של שנים.
היו לנו פה הרבה שיחות של... לקוחות שלקחו ייעוץ חיצוני בעולם המימון, והגורם הוא לא היה מספיק מקצועי, והוציא שם רע כמובן לכל הקהילה.
זה נדרך אגב, נכון? כמו עם המתווכים, עולם התיווך.
זה עורכי דין,
בכל מקום. בכל מקום זה קיים.
רק ש... לא שזה פותר את הבעיה, אבל נגיד, מתווך היה צריך לעבור מבחן רשמי של המדינה בשביל לקבל רישיון, פה זה לא קיים, זה גם כנראה גם לא יקרה.
יכול להיות שכן.
יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
זה כרגע באיזשהו...
נושא הרגולציה, תלוי גם מי הממשלה, הרצון של לברוח מרגולציה הוא זה. אגב, אם הזכרנו, ישראל שהיא חברה ב-OECD, קיבלה משימה להפחית את התערבות הממשלה בנושא הרגולציה, זה הסיבה שמנסים לבטל את המתווכים למשל. איזה, מי זה יועץ, יש כזה דבר, הסטנדרט של יועץ המשכנתאות הסטנדרטי? מה מאפיין אותו?
אני חושבת שבסוף זה, שיהיה לו ראייה רחבה, לא עוד פעם, הכל זה עניין של ניסיון בסוף. בהתחלת הדרך שלך, אתה מתרכז ומתמקד בבניית הרכב שהוא הכי הכי זול ללקוח. היום, איפה שאני נמצאת, לא מעניין אותי שהוא יחזיר הכי מעט כסף לבנק, מעניין אותי שהוא יחיה ברווחה, מעניין אותי שהוא יגשים את כל המטרות והיעדים שלו לצד המשכנתה, גם אם זה יהיה במחיר שהמשכנתה תעלה לו יותר. אני רוצה שההסתכלות תהיה מאוד מאוד רחבה. לא רק על עכשיו 15 שנה לשלם משכנתה, אלא מה קורה איתך עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, מה אתה רוצה לעשות עם הילדים שלך, תלוי בגיל שלך,
יפה, ואתה בן 30, ואתה לא יהיה אחרת מבין 50. למשכנתה, אלא לכלכלת המשפחה.
לא רוצה לקרוא לזה כלכלת משפחה, פיננסים.
בסוף זה כן איפשהו כלכלת המשפחה, כי אנחנו נכנסים לדברים האלה.
כן, אבל זה אפילו עוד יותר גדול מזה, אופר. זה לא עכשיו... היום ההסתכלות שלי היא, אל תשים את כל הכסף, עוד פעם, תלוי מי הלקוח, אל תביא את כל ההון העצמי שלך לעסקה, תשאיר חלק בתיק מנוהל, חלק פה, חלק שם, תשאיר לי כל מיני דברים. זה ראייה מאוד מאוד רחבה של הדברים. זה הרבה מעבר לבניית הרכב ולהוציא ריביות. זה לא מרגש אותי אפילו. מרגש אותי לדעת שעכשיו הזוג הזה, גם לפעמים מגיעים אליי בכלל, עוד לפני שהם רכשו את הנכס.
זה הכי נכון.
להבין מה היכולות שלהם, ואני יכולה להכווין אותם לעיר מסוימת. אתה יודע איזה הרגשה הזאת? שאני כאילו מנתבת אותם, ובזכות הידע והניסיון שלי יודעת שזה באמת הדבר שיביא אותם, יביא להם את הקפיצה. זה הרגשה מדהימה, לדעת שיש לנו את היכולת ל...
תמיד אני אומר, הריביות זה 15-20% מה... בסוף.
ובסוף הם יקבלו גם את הריביות הכי מדהימות דרכי. אין שאלה בכלל, אתה מבין? אז כאילו זה הדובדבן שבקצפת.
זה כן.
אבל לא מתרכזת בזה, כי זה אני יודעת שזה יהיה בסוף הפינאלי.
כן, אבל הרבה פעמים התפיסה, למרות שהיום אם אני מסתכל ולוקח לקוחות מלפני 5-7-8 שנים, היום הם כבר... יותר קל, יותר מכירים את השירות שאנחנו מעניקים. יותר קל להם לשחרר, לשלם, להבין.
נכון. וזה גם קורה. אותם לקוחות שעכשיו אמרת, שמלפני 5-6 שנים לקחו את השירות שלי, היום הם חוזרים, זה כבר ברמה של הם שולחים את המסמכים בוואטסאפ, טק, 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 ימית אנחנו קנינו נכס להשקעה, ימית אנחנו קונים עוד זה, ככה, טק, לא מדברים בכלל, יודעים שיש על מי לסמוך. וככה זה...
חשוב מאוד.
כן?
חשוב מאוד.
זה כיף.
אני יכול להגיד, אני נשענתי אחורנית והקשבתי לשיחה של שניכם, שבעצם אמיתי, כשפונה, כשזוג, משפחה, מחליטים לרכוש דירה, הם לא צריכים להחליט מה המאפיינים שלה ובאיזה אזור. הם צריכים להבין טוב, טוב, טוב מה התקציב שלהם ואיך הוא בנוי. ואופר מכיר את זה שהרבה פעמים שפונים אליי, חבר'ה, אני אומר, רגע, שנייה, אתם רצים כבר הרבה מדי קדימה. שנייה, שנייה, שנייה. בואו נבין מה התקציב שלכם, האמיתי, איך הוא בנוי, מה יכולת ההחזר. אחר כך נפרט את המטרות ואת זה.
עכשיו אני מבינה למה אופר ככה התחבר אליך. זה DNA כזה.
לא, כי...
אני אוהבת את הדברים שהוא אומר.
לא, אני שמי,
אני מאוד אוהבת איך שהוא מסתכל על הדברים. וככה צריך להיות.
לפני חודש, זוג צלצל אליי, אני במילאנו, אנחנו אוהבים עזרה, מה? יום ראשון חותמים חוזה. כמה משכנתה? 1,700,000. כמה אתם רוצים יכולים לשלם? 6,000 שקל בחודש.
כן, לא
הולכים
1,700,000.
הייתם צריכים...
הם חתמו על חוזה, אבל הם גייסו עוד כספים, את יודעת.
כן.
אבל זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו לשקף לאנשים מה, איך הם נכנסים לעסקה הזאת, כן. ובצורה חכמה.
גם דרור, נפגשתי שבוע שעבר עם זוג שרצה לבנות ולקחת משכנתה של 2.5 מיליון שקל, לא פחות ולא יותר. אחרי הבנה של כל היכולות שלהם, הגענו ל-1.7 בלחץ היסטרי. 1.7 בלחץ אופר, והם יושבים לי עם אקסל עם האדריכל, שלא, איך עכשיו, איך 1.7? יש לנו 2, איך? אמרתי להם, זה ברמה של לוותר על חלקי בנייה שתכננתם. אתם לא תבנו 220, אתם תבנו 120 כרגע, ובהמשך תבנו עוד. אין לכם עכשיו איך, אתם יכולים, אם הם לא היו באים, זה היה נגמר בשלד, וזהו.
אכן,
הם היו נתקעים בשלד.
המרוץ המטורף.
כן, כן. את יודעת מה, נגעת בבנייה פרטית. תני ככה את, את ההסבר ללקוח, ריביות, 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 ואז הוא מגיע לבנייה פרטית.
כן.
או מחיר המשתכן, והמחיר הוא לפי קצב הבנייה בסך הכל, כן. ואז הוא גם מושך את הכסף. תני ככה שאנשים...
בהיבט של הריביות, שזה לא רלוונטי בכלל. הנה, אני אתן דוגמה.
שישמעו ממך, שאני אוכל להגיד, שישמעו, גם ימית אמרה את זה, לא רק אני.
זוג שליוויתי וקראתי את התחת על הריביות שלהם לפני איזה 8 חודשים, הגענו לריביות סופר נמוכות, אופר, קלט 3%, משחררים את הכסף לפי פעימות, השחרור האחרון אופר, התחזיק חזק, 5.3. אז מה עשינו בכל הזה? טוב, לפחות יש איזשהו מרווח מאחורה, וזה לא 6% עכשיו. אבל כן, גם בבנייה עצמית וגם בפעימות שמעבירים לקבלן, הריביות לא מתקבות. וגם זה, הרבה פעמים אני אומרת ללקוחות שלי, בעיקר בקבלן, תעבירו את הכסף לקבלן, לפחות נגיד אם שמנו מרכיב של קבועה לא צמודת מדד, מתוך ההלוואה 500,000 שקל, ואתם אמורים להעביר עכשיו רק 100, תבקשו מהקבלן אישור להעביר את ה-500, ובידיעה שאתם ממשיכים להיות צמודים למדד מחירים לצרכה, מדד תשומות הבנייה, אבל לפחות תקבלו את הריבית, ולא נחטוף 5.5% במקום 3. אז הרבה, 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 הרבה הלווים שלי עשו את זה, בתקופה של הריביות הנמוכות, לקחו על עצמם, נכון, שכר דירה ותשלום על מרכיב יותר גדול ממה שהם אמורים, אבל הם חסכו המון המון כסף בעצם זה שהם קיבלו את הריבית, וגם עכשיו אני אמליץ את זה, גם עכשיו באי הוודאות של הריביות שממשיכות לעלות, לקבע, יהיה ירידות, נמחזר, נשפר עמדות. כל טוב.
את האמת, יש לי כמעט 2 מיליון שקל מחיר למשתכן, שהוא לקח הלוואה, יש 1,900,000 בערך, הקבלן לא מוכן.
לא מוכן גם במחיר שהוא יצמיד אותו אחר כך?
לא מוכן.
הם
מנסים לריב על הדבר הזה.
יש כאלה שלא מוכנים.
וכל פעימה של אותם 300-400, עכשיו 200, אז ואת המדד, הריביות.
הריביות, נכון.
בסדר, אבל הוא לקח שם דירה של 2.2, ששווה 3.2.
אופר, הם צריכים להיות מאוד ברורים, אפילו בכתב. קבלן יקר, אנחנו מבינים שאנחנו נהיה צמודים למדד, תאפשר לנו להקדים 500,000 שקל, על מנת לקבע את הריבית. זה עובד. זה עובד. שיהיו מאוד נחרצים.
ספציפית, קבלן זה לא מוכן.
כן, טוב, היה לי גם קבלנים.
יש, לא אזור. שמי, בסוף הקבלנים לא רוצים, יש כאן הרבה דברים שאנחנו, איך אומרים?
יש להם שיקולים, אני מניחה, הם לא סתם מסרבים. אני מניחה שיש להם איזה עלויות שהכסף מוחזק בחשבון, לא יודעת. אני רוצה להאמין שיש רציונל לזה שהם לא מסכימים, והם לא סתם רעים שהם לא מסכימים. אני רוצה להאמין שיש רציונל.
לא בטוח. אתה חושב שיש רציונל לדבר הזה?
משהו בחשבון הליווי אולי, הכספים, הערבויות.
אני קטונתי.
קטונתי, כן. אני מקווה. אחרת הם סתם רעים.
לא יודע, אולי יש להם קומבינה עם הבנקים, אני יודע.
לא, אני גם לא מאמינה שהבנק... אבל זה אותו מרווח בסוף. הבנק רוצה לבצע כמה שיותר מהר.
לא, אבל גם... לא, אני אומר גם, המרווח הוא נשמר אותו מרווח, אז זה לא משנה כל כך. אז זה לא... הבנק מרוויח את אותו רווח בתכלס שהוא מקבע את הריביות.
כן.
תקשיב, אני היום עם יזמים שאומרים לי, דרור, עשה טובה, אל תמכור. אל תמכור, חכה. פרויקט. דירות בפרויקט, אל תמכור. עוד חצי שנה אני מוציא את הדירה הבאה. אומר, תגיד לי, מה אני אחיה? אתה רוצה שנשווק אותך? חכה, חכה.
הבנתי, יש פרויקט, הוא לא רוצה שתשווק אותו ותמכור את הדירות?
הוא רוצה, הוא עשה 2-3 דירות, יש עוד 6. אל תמהר.
הוא לא ממהר למכור את ה-6 דירות.
ממש לא. הוא כבר מסודר. הדירות הראשונות שנמכרו, סגרו לו את המחויבויות שלו, ומה הוא רואה? הוא רואה את קצב גידול המחירים.
הוא מחכה לעלייה. ואז עוד 6 חודשים הוא ימכור ביותר.
הרבה יותר.
זה אחת הבעיות של כולנו, שנגמר הזמן.
זהו, ככה עברה לשעה?
ככה נסתיימה לשעה. זה מהר. כן, כן, ואני חושב שעוד יכלנו לדבר על הרבה דברים. מלא. מה הפרקים הבאים שלך במרוץ לדירה?
וואו, יש הרבה דברים מעניינים. מלווה משקיעים בארצות הברית. חכה לתאם עם גיא ליברמן מגלובס, מכסף בקיר. ועוד פרק מעניין על התודעה שלנו, בכל כאילו משהו פסיכולוגי כזה, בכל הנושא שאנחנו ניגשים לרכישת דירה. אז זה ככה בקרוב.
נהדר, נהדר. שמחנו מאוד לארח אותך כאן בפרלמנט הנדלן ברדיו סול. חייב להגיד לך בנימה אישית שאני מאוד מאוד שמח, פעם היה לי שיחה עם קולגה, עם בן. הוא שאל אותי איזה יועצים, אמרתי, בין היועצים שאני תופס מהם זאת ימית. שלי אותו.
תודה רבה.
אז אני שמח שאת חלק מהיועצים האיכותיים, ואני שמח לארח כאן יועצים איכותיים. זה לא אומר ששאר היועצים שירח, שאנחנו לא מרחים יועצים, כי הם לא, אבל לא תמיד זה מסתדר, הכל טוב.
הרחתי את בן אצלי.
כן. חבר טוב, האח האתיופי היחיד שלי.
מקסים.
תודה רבה, אמית.
תודה רבה. דרור, שמחתי להכיר.
משכנתא טופ, פייסבוק, אינטרנט, גוגל, מגיעים, ימית אפריה.
גוגל, ימית אפריה. כן, מגיעים. תמצאו את כל התכנים ואת כל הערך מוסף.
אני לא זוכר מי אנחנו מארחים שבוע הבא. רשום לי איפשהו.
מחפש?
לא, בסדר, אנחנו נשאיר את זה בהפתעה. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן. אחרינו קצת מוזיקה.
מי? גם כן, המרוץ למיליון. וואו, בחור שהיה איתנו.
טוב.
הוא לא בא שבוע הבא.
אנחנו ננסה לראות מה קורה.
אני לא זוכר.
גם אני לא זוכר בשבוע הבא.
לא, זה הבחור ששלח לנו אימייל ו...
אני יודע מי אתה מדבר, הדתי שחזר בשאל...
עכשיו.
כן, המרוץ למיליון שקל, חבר שלי גם כן בפייסבוק. טוב, הוא יהיה כאן שבוע הבא. דרור, זה הגיל, זה הגיל.
לא, זה הקורונה, תקשיב, הקורונה הפילה אותי.
אנחנו מסיימים כאן, תודה רבה, עשו בזהירות, סוף שבוע נעים שיהיה לכם, ביי. שאני טיפחתי להדליק את השמש בזכות